אז איך זה נראה לך? ואתה נראה כמו לוחם רגיל, חרב מגן שריון, קסדה, whatever. איך זה נראה לכל העולם? ורואים איזה מישהו עם סק ענקי של, כאילו, בגודל שלוש עגלות, כי הוא מרים כל מה שהוא יכול.
לא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים.
שלום וברוכים הבאים ללא קריטי, פודקאסט משחקי תפקידים. אני איתי חורב ואיתי נמצאים אלעד הן.
היי.
ועמית בלום.
הלן.
וזהו.
ובזה סיימנו.
רציתי אבל לשאול אתכם.
נו.
רגע, מי אנחנו? איזה פרק זה?
אחרי שבשבוע שעבר היה פרק 64, עכשיו זה פרק 66.
בדיוק, כמו שצריך להיות במה. לולאות זמן, כמו שאנחנו אוהבים.
כי אנחנו משחקים חמש בום.
נהדר.
לולאה טמפורלית שאין לה קץ.
נהדר, אני שמעתי את פרק 65, הוא היה נהדר. מומלץ בחום.
אני חושב גם שזה מאוד ראוי שערן מולות, שמאוד אוהב משחקי מסע בזמן, כיכב בפרק שהיה בלולאת זמן.
לגמרי, לגמרי. זה אך ראוי. מה גם שזה מאורע נדיר אצלנו.
מה, שיש לולאת זמן?
כן.
אז על מה מדברים היום?
מה הגניב אתכם השבוע במשחקי תפקידים? זה מה שנהוג לעשות בשלב הזה, אני מזכיר לכם, זה הפודקאסט שלנו.
אני רציתי לשאול, אבל אתם...
לפעמים בלולאת זמן, כאילו, אנשים מאבדים את התחושת מרחב וזמן, ולא יודעים כאילו איפה אנחנו, מי אנחנו, מתי אנחנו, וזה שבוע שעבר היה לפני שנתיים, ואתה לא סגור בדיוק על הפרטים. אני מבין, אז אני מזכיר לכם.
הפרק הקודם מבחינתי היה באמת לפני הרבה זמן. האמת שנתקלתי במצב, אבל אנחנו אולי נעשה על זה פרק.
אז תזכיר את זה ונעשה על זה פרק, זה לא ספוילר אני מניח.
אז אני אזכיר את זה, לא, נתקלתי במצב של, איך אומרים, day to day fumble, כישלון קריטי במשימות של היום יום, ואני מאוד סקרן על להכניס את זה לתוך משחק תפקידים. בסופו של דבר במשחק תפקידים, יש כאילו את הדברים היומיומיים שההרפתקנים עושים, בחלקם נכשלים בצורה נוראית, ברמה של, מה זה בעצם פייפר קאט? פייפר קאט זה, היה לך פאמבל כשהפכת דף בספר.
יש איזה שרשור כזה, אני חושב ברדיט, של מה זה אחד נזק, זה כשאתה אוכל צ'יפס, והצ'יפס משולש כזה, והוא דוקר אותך בחך, זה אחד נקודת נזק.
אז אני אומר, כאילו יש כל מיני פאמבלים שמצד אחד אנחנו לא מזכירים אותם, אבל מצד שני הם יכולים להוסיף קצת תבלין לעולם, ואני מסוכן עדיין משחק עם הרעיון הזה בראש ומה אפשר לעשות איתו, אז אני עוד לא יודע, עוד לא החלטתי. זה עוד לא בשל לפרק, אבל זה סתם משהו שהתעניינתי בו.
אני מציע שתכתוב טבלה. מה שהגניב אותי, לא שיחקתי מאז שהקלטנו את הפרק ששודר לפני שבועיים, שבוע, אני לא יודע כבר, אני עבדתי בלולת הזמן הזאת. קיבלתי קצת חדשות על משחקים שהשקעתי בהם בקיקסטארטר. השקעתי באמת בקיקסטארטר מאוד יקר, שילמתי דולר תמורת 4 הרפתקאות שהן נראות כמו ברושורים כאלה שדוחפים לאנשים בתיבת דואר. אני מאוד סקרן לראות איך בדיוק נראית הרפתקה כזאת. אני חושב שדולר זה מחיר שאני יכול לעמוד בו בשביל לספק את הסקרנות הזאת, ואני מצפה לראות את זה, זה באמת מגניב אותי. ואם אני אצטרף לטרנד של עמית של אני רוצה לכתוב דברים, אז השבוע אני באופן כללי, מאז ש... לא יודע, בכמה שבועות האחרונים אני נורא רוצה לכתוב דברים, ואני רוצה לכתוב שיטה שתעשה את מה שעושים בנוסות הלפיד, שזה להבין את הפסיכולוגיה של ההרפתקן, יותר מאשר עצם ההרפתקנות, זה מה שזה הדגש בעיניי שם, למרות שאני בטוח שאם נשאל את היוצרים הם יגידו שאני טועה לחלוטין, ואני רוצה לעשות משהו שיעשה את זה, אבל גם לא יהיה כל כך מסורבל מכנית. ובטח משהו על בסיס איזשהו OSR כזה או אחר, וזה נורא מגניב אותי.
יפה מאוד, אז אני, הגניב אותי שני דברים השבוע. דבר ראשון זה אני... בטח שמעתם אותי מזכיר כבר 10,000 פעם את הפודקאסט Friends at the Table. זה actual play. ואחד מהדברים שהם עשו בו בעונה הראשונה, השלישית והחמישית שלהם, הם כל פעם חזרו לאיזה קמפיין מתמשך של פנטזיה. ובעונה החמישית הם מסיימים אותו בעצם אחרי המון זמן, וזה המון זמן גם מבחינתי, זה כאילו מין דבר שאני חוזר אליו ככה לאורך זמן כבר כמה שנים, אני מקשיב לקמפיין הזה כבר כמה שנים, וזה היה נורא יפה, זה היה נורא יפה לראות איך הם סוגרים סיפור כזה ארוך טווח, וזה באופן כללי פודקאסט שהמון המון דברים שאני עושה בהנחיה ובמשחקים שלי למדתי ממנו, אז זה היה ממש ממש נחמד ומרגש וכיפי, ותלכו לשמוע את זה.
בכמה שעות ההזנה מדובר?
מאות. מאות. הדבר השני שהגניב אותי השבוע, ולמעשה היום ממש, ביום הזה ממש, אני סיימתי קמפיין בעצמי, את קמפיין של הילדים, שזה קמפיין שהיה קצת התשתקמק לו בדרך, בגלל איזה קורונה קטנה, שגרמה לנו לעצור אותו למשך שנה, כשכבר היינו ב-90% של הקמפיין. אז היום בעצם נפגשנו ונלחמנו נגד קיסר התהום שניסה להכניס את כדור הארץ לתוך האימפריה הבין-מימדית שלו, והגיבורים שלנו שחררו כל מיני גיבורים כלואים שהוא קלה במימדים אחרים, ונלחמו בו והביסו אותו ולקחו לו את כוחות את הכוחות על שלו והצילו את העולם. ובשבוע הבא אנחנו הולכים לעשות איזה סיכום ואפילוגים, ונראה לי שזה יהיה נחמד. וזהו, חשבתי שזה דבר שיכול להיות טרנזיציה לנושא שלנו לפרק הזה. מה הנושא שלנו לפרק הזה?
אתה שואל אותי? אוקיי.
אני שמח ששאלת. אז הנושא שלנו של הפרק הוא סופים של קמפיינים. מכיוון שאתה הגעת לסוף של קמפיין, ומכיוון ש... זה קורה לכולם.
אני מגיע לסוף של קמפיין בשבוע הבא. אני אספר על זה ומה יגניב אותי, שאולי כבר שמעתם.
אנחנו כולנו זקרנים לשמוע מה דעתכם על סוף של קמפיין, ואיך לדעתכם, או מה לדעתכם נכון, ולעשות את הדבר הזה שנקרא
טיפיקי. סוף הקמפיין.
כן, מה עושים בסוף של קמפיין? אני לא יודע. אני סיימתי כמה קמפיינים. אני רוצה לספר לכם, יחסית לצעירותי, במשחקי תפקידים, אני חושב שסיימתי כמות מרשימה של קמפיינים. בוא נחשוב רגע. הרצתי קמפיינים לילדים. כמה קמפיינים לילדים הרצתי? 1, 2, 3. זה השלישי בעצם. 3 קמפיינים לילדים, לבן שלי וחבורת חברות וחברים שלו. אחד מהם היה 1.5 שנים. האחרים היו גם כן תקופות יפות. הרצתי עוד כמה קמפיינים גם לקבוצה הביתית שלי, וגם השתתפתי בכמה. בקיצור, מספיק. אני חושב שיש פה, שאין פה באמת איזושהי תשובה נכונה למה לעשות בסוף של קמפיין. אני יכול להגיד מה אני מנסה לכוון אליו הרבה פעמים. נראה לי שזה אולי מובן מאליו, אבל אני מנסה לכוון לאיזשהו סיום של איזושהי קשת עלילתית. אני לא מנסה לסיים הכל, אני לא מנסה לסגור הכל, אני בדרך כלל בסדר עם זה שנשארים הרבה דברים פתוחים ולא ברורים ולא סגורים, אבל אני כן מנסה שיהיה איזושהי קשת עלילתית שנסגרה, שהם עשו איזה משהו משמעותי, איכשהו יצא שבהרבה מהקמפיינים שלי, סתם, זה לא כזה מפתיע, זה כאילו קמפיינים של פנטזיה הירואית וקמפיינים של גיבורי על, איכשהו להציל את העולם היה מעורב בחלק לא מבוטל מהדברים האלה, מהקמפיינים האלה, ולהילחם בכל מיני בוסים מופרכים.
נשמע כל כך לא מתאים לז'אנרים.
נכון? כל מיני בוסים מופרכים יותר או פחות או יותר. אגב, הקמפיין הנוכחי שאני מריץ בקבוצה הביתית לגמרי מסתמן כלא הולך להיות כזה, כי כל הקמפיין כולו מסתובב סביב אזור מסוים קטן, ומה שהולך להיות מוכרע זה הגורל של האזור הזה ומה יקרה איתו. וזה גם כן הולך לקרות ממש בקרוב, אז כאילו, אולי גם בגלל זה מעסיק אותי שאלת סופי קמפיינים. אני ככה, יש לי כמה סופים בקנה. אבל זה לא מה שרציתי להגיד. מה אני רציתי להגיד על זה? שאחד מהדברים שאני מנסה לעשות, ואני חושב שפה זה משהו שהוא מאוד מאוד הסגנון שלי, זה שאני לא חותר לאפוס הזה ארוך השנים, שנראה לי שהוא קצת הקלישאה שאנחנו מדמיינים כשחושבים על לשחק קמפיין, כן? אני חושב שאולי קצת חונכנו על זה, ואולי גם המודל, נגיד, המשחקי של הרבה מהמשחקים, משפחות של מבוכים ודרקונים ופאת'פיינדר, מכוונים לכיוון הזה של, כאילו, יש לך 20 דרגות שלוקח המון המון זמן להגיע אליהם, ואתה אמור כאילו להשיג את כל הכוחות וזה, אז זה כאילו אמור להיות איזה מין משהו נורא נורא ארוך, שלוקח כמה שנים. ואני הגעתי למסקנה שכאילו האורך הזה של משהו בסגנון השנה נגיד, פחות או יותר, זה ככה די הסוויט ספוט מבחינתי, אולי אפילו טיפה יותר קצר מזה, ואז אני באמת מכוון שדברים יקרו סביב הקשת הזאת. זאת אומרת, אולי זה אפילו איזה מין חשיבה לא על הסוף, אלא על כל הקשת. זאת אומרת, יש לי בדרך כלל, רוב הקמפיינים האלה עברו איזה מין שלב ראשון של איזה מין, אף אחד לא בטוח בדיוק מה קורה, ואנחנו רק מכירים את העולם, וגם ממציאים אותו בדרך כלל בכל מיני צורות. איזשהו שלב של עליית מדרגה בקונפליקט, ואיזשהו ניסיון להתחיל לתפוס איזה עמדה משמעותית בתוך הקונפליקט הזה שנמצאים בו. בדרך כלל איזשהו מין שינוי כיוון בשלב הזה, איזשהו משהו שפתאום דברים משתבשים ומשהו הולך לכיוון אחר לגמרי, ובסוף איזה מין מה שאנחנו סוגרים את הכל, הולכים ונלחמים בביג בד, מתים בדרך, מקריבים בצורה הירואית ומנצחים. אז זה כאילו איזה מין החשיבה הבסיסית שלי על איפה סופי הקמפיינים שלי מגיעים, והם מגיעים מהר.
מנצחים זה מאסט? זה משהו שתמיד קורה?
אני חושב שכדי שזה לא יקרה, תצטרך להיות בחירה. זה איך שאני רואה את זה לפחות. נגיד, אני חושב על הקמפיין פלאים שאנחנו עשינו. קמפיין פלאים שאנחנו עשינו, לא סיימתי אותו בפלאים. את סוף הקמפיין, שהיה כאילו להילחם בתורף הקוסמי, איזה מין יצור ביעוטים, שכמובן הוא תולדה של איזשהו חטא קדמון של איזה גזע חייזרי שיצר את כוחות העל בכלל בעולם, היה מגניב ומשוגע. אז התורף הקוסמי נלחמו בו, ואנחנו בעצם שיחקנו משחק של קינגדום. קינגדום, מין משחק סיפורי של בן רובינס, נקשר אליו מן הסתם, אבל זה משחק שבו כבר מההתחלה השליטה הנרטיבית של השחקנים מאוד גבוהה. זאת אומרת, אני לא הייתי אומר להם שהדמות שלהם מתה, אנשים היו צריכים להחליט את זה. אבל גם בסוף אני ממש שמתי להם שאלה כזאת, איזה דמויות מתות בקרב ואיך זה קורה, כן? והם עשו את זה, כן? הם בחרו, אחת מהדמויות מתה ודמות אחרת התאחדה בסופו של דבר עם הטורף הקוסמי, והפכה להיות איזשהו מין יצור, איך קוראים לה? יצור על הזה שרואה, יש את הכחול הזה. מנהטן? דוקטור מנהטן. נכון?
כן.
יש דבר כזה באיזשהו קומיקס?
כן.
שהוא איזה מין יצור שמחוץ לזמן או משהו כזה, אז היא מין הפכה להיות איזה משהו כזה שצופה על העולם מהירח. אז זאת התשובה שלי. התשובה שלי שקרב סיום מבחינתי הוא לא אתגר טקטי. זה קשור כנראה גם לזה שאני לא משחק משחקים עם קרבות טקטיים, כן? זה לא מה שמעניין אותי, לראות האם הם יצליחו להביס את החידה המכנית שאני הצבתי. אני חושב שאם הייתי צריך להציב חידות מכניות, כנראה הייתי נכשל פעם אחרי פעם, אני לא כל כך טוב בדברים האלה. נכשל כאילו בלייצר משהו שהוא מעניין, מאתגר, אני לא יודע, לא נראה לי זה כל כך מעניין את השחקנים שלי, את הקבוצה הביתית בוודאי. אז כן, מבחינתי התשובה היא לנצח או לא לנצח, זאת לא השאלה. השאלה מעניינת אותי איך לנצח, באיזה מחיר, איך אנחנו רוצים שזה ייראה, מה אנחנו מוכנים לשלם, נגיד, בקמפיין פלאים ההוא, שילמנו בחלקים נרחבים מכדור הארץ, שנהפכו להיות בלתי מיושבים. שילמנו מחירים, ודיברנו על התוצאות של זה, ואיך זה נראה. אבל ההשלכות היו בשדה הזה, מבחינתי. היום, בקרב נגד קיסר התהום, בגדול הם כבר ניצחו אותו סוג של, אבל אז הבן שלי אומר, רגע, אולי כדאי שכל אחד מאיתנו ייתן בעצם איזושהי יהיה שותף במכת סיום. ואז עשינו בעצם, אמרתי, אוקיי, וואלה, זה רעיון מגניב, ועשינו איזה מין מעגל סיפור כזה בעצם, לא גלגלנו כבר שום דבר, את כל הגלגולים כבר סיימנו בשלב הזה, וזה היה מאוד מגניב. ואני מניח שאנחנו נעשה באפילוג בשבוע הבא, נדבר קצת על איך העולם נראה, איך נראות הדמויות אחרי הדבר הזה. באמת שחשבתי על איזשהו דבר מגניב, אולי אני אתן להם איזה מין טבלה כזאת לגלגל בה, שכל תוצאה שיוצאת, היא איזושהי שאלה שהם צריכים לענות עליה, נגיד, משהו כמו דבר שהדמות שלך אומרת לדמות אחרת בשבועות אחרי הניצחון. אנשים שמודים לדמות שלך, דבר שהדמות שלך עושה בשביל עצמה אחרי הניצחון. כל מיני דברים כאלה, חשבתי שזה יכול להיות מגניב, שאנחנו נשב בסיכום ונגלגל עם, עם משהו כזה. טוב, חפרתי המון, מה אתם עשיתם בסיומי קמפיינים?
אז אני מבחינת סיום קמפיינים, ככה, קודם כל מבחינתי, הלנצח זה ממש לא חובה. זה ממש לא מחייב, וזה ממש לא אומר שזה מה שיקרה. במהלך הקמפיין אני הרבה יותר רגוע ורח בכל הנוגע למוות של דמויות, ואני פחות נוטה לכיוון הזה. אני תמיד משתדל לתת איזשהו כיוון יציאה. אבל בסוף הקמפיין, במיוחד בקרב בסוף, בקרב האחרון, השחקנים שלי יודעים ששם על טעויות משלמים. אין דרך להימלט מזה, זה לא משהו שאפשר להתחמק ממנו כל כך מהר. ושם, מה שנקרא, הסיכון הוא אמיתי לכל דבר, וזה חשוב לי, כי לצורך העניין באחד הקמפיינים הארוכים יותר, כשסיימנו אותו, אז בסוף הקמפיין, בקרב האחרון, אני חושב או 2 או 3 מהדמויות של השחקנים מתו, ובסוף שכתבנו על זה ודיברנו על זה, אז ממש היה שיח על איך הדמויות מרגישות, מה עם המשימות האישיות של הדמויות שמתו, האם הם מושלמו או לא הושלמו, האם השחקנים האחרים ישלימו אותם בשבילם. זה היה ממש שיח בנושא, וזה היה מאוד מאוד מעניין מבחינתי. אני גם מניח שמבחינת השחקנים שלי, אבל לא באמת שאלתי אותם. בסופו של דבר אני באמת חושב שזה חשוב, השחקנים צריכים לדעת שדבר כזה יכול לקרות, שהם יכולים למות במשימה האחרונה, אין מה לעשות. ומעבר לזה, הסוף של הקמפיין מבחינתי לא חייב לסגור את כל הפינות. כלומר, כן, יכול להיות שיש דברים שפתחנו במהלך הקמפיין, אבל אנחנו לא נסגור אותם עכשיו, והם יישארו פתוחים, וזה יהיה או קמפיין נוסף, או משהו שנשאר פתוח, ואחר כך מי שרוצה בלא מעט מקרים בסוף הקמפיין, שחקנים כתבו קטעים כאילו פנפיק לקמפיין, ובעצם כתבו טעים של מה הם מרגישים ומה הם חושבים ומה קרה ואיך זה המשיך, והדברים האלה ברוב המקרים היו מאוד מאוד מרגשים ומאוד מאוד מעניינים, ומאוד אהבתי את הדברים האלה, וזה אפשר לעשות רק במיוחד כשיש דברים פתוחים.
בזה אני מסכים ב100%.
הקמפיין היחיד שממש סגרתי בצורה רשמית ונקייה עד היום, בשבוע הבא יש המספר יגדל לשניים, היה קמפיין כתוב, ובגלל שזה הקמפיין כתוב והקמפיין הראשון שסיימתי, הוא היה מאוד ממוקד בלסגור את הסיפור של הקמפיין הכתוב, למרות שאני לקחתי את הסוף של הקמפיין והעברתי אותו לאמצע, ואת האמצע העברתי לסוף, כי מי שכתב את הקמפיין שם את הסוף המגניב באמצע. שזה קורה, זה קורה לכולם, אבל עכשיו שאני עומד לסיים את, את הקמפיין שהוא לחלוטין פרי אילתורים ו...
הקמפיין הרציני.
הקמפיין הרציני, נכון? ידוע בשם הקמפיין הרציני. הוא כולו פרי של אילתורים ושטויות ומחוללי שמות באינטרנט ודברים כאלה. ומה שהיה חשוב לי, מה שהיה חשוב לי בסיום של הקמפיין הזה, זה שכל השחקנים יגידו לי מה הדבר המרכזי, לא יודע, אולי קונפליקט, אולי... סיפור המרכזי של הדמות שלהם, ושזה ייסגר בשני סשנים האחרונים. כל השאר...
וואי, זה מגניב.
לא נורא, אפשר להתעלם מדברים, אפשר לדלג על דברים, אבל הסיפורים של הדמות הם הכי חשובים בעיניי. יש גם את הסיפור הכללי של הקמפיין שהיה אמור להיות הרבה יותר ארוך, אבל באיזשהו שלב הרגשתי שהוא רציני מדי בשבילי, הקמפיין הרציני הזה. החלטתי שאנחנו נעצור, ולכן בשבוע הבא... אני כבר סיפרתי על זה שהולך להיות, אני בטוח סיפרתי לכם על זה, אני לא יודע אם סיפרתי על זה בפרק.
יש מצב שזה עלה כבר בפרק...
של לפני שבועיים.
בפרק 64 מלפני שבוע.
כן.
שבועיים, שנתיים.
משהו כזה. אז זה הולך להיות איזשהו מופע של זמרת פופ, שבמהלכו ידווחו על סיפור החדשות הגדול של, אני לא יודע, לפחות ה-10 דקות האחרונות, כי לאף אחד אין כוח לשבת לראות חדשות, אז אם אתה רוצה שאנשים יראו חדשות, אתה צריך לתקוע אותן באמצע מופע פופ, כי זה קמפיין רציני, ונראה מה יהיו ההשלכות של זה, ואם בכלל יספרו את הסיפור, כי אני רוצה לתת להם, לקראת הסוף אני אתן להם קצת סיבות גם לא לספר את הסיפור, ונראה מה הם יחליטו.
טוב, זה מאוד מעניין מה שאמרת, אבל על השאלות שהפנית על השחקנים, כי אני לפני ממש כמה שבועות, בחשיבה לדעתי די דומה בסופו של דבר, מתוך תחושה שאנחנו ככה לקראת הסוף, למרות שאנחנו לדעתי, הלקראת הסוף שלנו ייקח עוד כמה זמן, ייקח עוד כמה סשנים, אבל מתוך התחושה שאנחנו לקראת הסוף, אני פשוט הושבתי את השחקנים ועשינו סשן שבו אנחנו דיברנו על סצנות שהם סצנות ואירועים שהם רוצים לראות את הדמויות שלהם מעורבות בהם עד סיום הקמפיין. אמרתי להם בגדול, אוקיי, אנחנו עכשיו פה לפני מאבק גדול על עתיד האזור, כן, זה קמפיין, הקמפיין בקבוצה הביתית, קמפיין פנטזיה שכולו מסתובב סביב אזור קטן גיאוגרפי והעתיד של האזור הזה, והולך להיות פה איזה קרב נוראי ככל הנראה, או לא, נראה בדיוק איך דברים יתגלגלו, ואמרתי להם, אוקיי, מה אתם רוצים לראות שיקרה? והדבר הזה, השאלה הזאת הולידה המון המון דברים נורא נורא מעניינים, פשוט מזה שהם, אחת אמרה לי, אני רוצה שדברים עם האחות שלי יסגרו, ואז הכנסנו את הדבר הזה וסגרנו כל מיני דברים עם המשפחה שלה. אחת אמרה, אני רוצה לייצר פה איזה קשר עם, 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 עם העולם החי פה בסביבה, ואז היא הפכה להיות סוג של מובילה של הצירגים, התמנוני יבשה, ומישהו אמר, אני רוצה לקבל פה מינוי לאיזשהו תפקיד במצודה, כמובן שדאגנו גם לזה, וקיצור, זה מאוד מגניב וכיף, ותעשו את זה, כאילו פשוט דברו עם השחקנים שלכם עם מה הם רוצים לראות בקמפיין, זה פשוט כיף.
זה בדיוק העניין שרציתי להגיד, שאני תמיד הייתי דג סצנות מתוך סיפורי הרקע של הדמויות, ומנסה להבין מתוך הסיפורים מה השחקנים רצו וכותב לפי זה, ולא, אל תעשו את זה, תשאלו את השחקנים מה הם רוצים. זה
ממש ככה.
זה בסדר גמור לעשות את זה.
עוד משהו מעניין לקמפיין הנוכחי שלי, מה שאני מריץ כרגע, הוא הולך להסתיים, אני מקווה בקרוב, תלוי מתי אשכרה יצא לנו להיפגש, אבל הסוף שלו, הוא ממש ממש נקודת פתיחה מעניינת לקמפיין חדש. אני לא יכול לתת יותר פרטים על זה, כי יש מצב שהשחקנים שלי יאזינו, ומכיוון שהמפגשים שלנו לא סדירים בזמן האחרון, אז אני לא יודע מה הם ישמעו מפה. אני רק אגיד, איך אומרים, הדברים שהם יודעים, יש איזשהו התגלמות של אל שזומנה לעולם, ובעצם עושה מה שהוא רוצה, והשחקנים מנסים לפתוח איזשהו שער, כדי להביא מישהו שיוכל להתמודד איתו, וזאת כרגע התוכנית שלהם, וזה אמור להוביל לקרב הגדול בסוף.
מעולה.
וכרגע הם בשערי העיר של הישות השמימית הזאת, כאשר השער נמצא במרכז העיר, והם צריכים למצוא דרך להגיע מהשער למרכז, וכמובן שהכל באמצע מלחמה גדולה, כי אחרת זה לא מעניין.
באמת אותו קמפיין שהרצתי, הסוף המתוכנן שלו, הוא היה עם איזשהו שער וישות שאמורה לעבור דרכו ולהחריב את העולם וצריך לעצור אותה לפני שהיא מגיעה או משהו כזה, אבל זה הרגיש לי קצת פחות מתאים מאשר קרב אחר שהיה אי שם בהרפתקה.
כן, הבנו שעשית איזושהי עריכה בזה. יופי, קמפיינים כתובים, תתייחסו אליהם
כהמלצה.
השראה ומקור השראה ולא מקור סמכות.
כן. הקמפיין היחיד ששיחקתי עד סופו כשחקן היה גם הוא קמפיין כתוב, והמנחה אכן ערך את הקמפיין. יש לאותו מנחה מנהג שאני חושב ששווה לאמץ, שזה לעשות איזשהו מפגש שאלות ותשובות אחרי שהקמפיין נגמר, והוא סיפר לנו איך הקמפיין היה אמור להיראות, וזה היה היום ונורא ומזעזע בחיי. זה היה כפזל, זה פשוט, אני לא יודע מה חשב לעצמו מי שכתב את הקמפיין הזה, ואני חושב שאני הרבה יותר מעריך אותו כמנחה שהוא הצליח לקחת את הדבר הזה שהוא תיאר לנו ולהפוך אותו לקמפיין הכיפי שהוא עשה ממנו.
מגניב. טוב, אני לא יודע, נראה לי שאנחנו קצת עושים פה פרקליט השחקן עכשיו, בלי לשים לב.
לפעמים עם המנחים, אין דין ואין דיין, מזל שיש לי את פרקליט השחקן.
שאנחנו מדברים על קמפיינים שהיינו בהם כשחקנים, אני הייתי בשני קמפיינים לא קצרים שהגיעו לסיומם אצל אביב מנוח, קמפיינים שמאוד מאוד נהניתי מהם. אחד מהדברים שאביב מעודד, ואני מציע לכם כשחקנים לאמץ, כי זה דבר נורא נורא יפה, שנותן לכם איזה שליטה על איזה מורשת מאיזשהו סוג שכזה, זה לכתוב אפילוג לדמות. ואני כתבתי לשני הקמפיינים האלה אפילוגים, ואחד היה יותר אמביוולנטי כזה, דווקא הדמות היותר תמימה וחמודה ששיחקתי בקמפיין פנטזיה, יצאה אני כאילו באמת התחברתי למי זה הבן אדם, הוא יצא קצת פנאט כזה, המורשת שלו הפכה להיות קצת כזאת מטרידה, אבל חשבתי כזה, זה נחמד דווקא. והדמות ששיחקתי בפלאים, כתבתי לה גם כן אפילוג שלי היה מאוד, מאוד חשוב, כזה מין עיצב אותה בתור איזה מישהי שמתבגרת פתאום, יוצאת קצת, עולה קצת בדרגת ההבנה שלה ממקום של איזה בת נוער, ככה נגררת אחרי האירועים לאיזשהו מקום שהיא ככה יותר שולטת בהם ומסתכלת בהם בחוץ. וזה היה לי מעניין וכיף, ותכתבו אפילוגים לדמויות שלכם, סתם כי זה כיף. כמו מה שאתה אמרת, עמית, תכתבו פאנפיקים לעצמכם, זה כיף.
אני אוסיף להעלה ואגיד שאני גם כותב אפילוגים לדמויות שמתו במהלך הקמפיין. בין אם זה איזושהי סצנה של מה קרה אחר כך, וקצת התייחסות סביב המדורה לגיבור שנפל, ואיזה שהם קורבנות או אותו כבוד שהדמויות האחרות מפגינות כלפי הדמות שמתה.
אפשר כאילו באפילוג אפשר להראות לא רק את מה הדמות עושה, אלא איך נראה החלל שהיא משאירה.
נכון, דבר נוסף שיצא לי לעשות באפילוג מהסוג הזה, זה היה כאילו לכתוב את, איך אומרים, סצנת המוות מהצד שלה בעצם.
איי, כואב לי.
זה לא ממש, איך אומרים, היית מצפה, אבל במהלך מבוך הדמות פתחה, איך אומרים, את הדלת הממולכדת הלא נכונה, זה היה עובש או משהו מהסוג הזה, שפשוט אכל אותה באיזה שנייה וחצי, מהדורה שנייה, גלגל נגד מוות, או תמות, אז הוא מת. בעצם התיאור היה של הדמות פותחת את הדלת, מבינה שיש עובש, לוקחת את הנשימה הכי עמוקה שהיא יכולה לקחת, כדי לאסוף כמה שיותר עובש אליה, ולהגן על שאר האנשים בחבורה, ובעצם זה מה שהרג אותה, ואחר כך זה מין קטע חצי טרי פרצ'טי כזה, של הרוח שלה עומדת ומסתכלת על הגופה וכזה, טוב, מאכזב, ואחר כך הדמות הזאת הייתה איזה לוחם שבטי כזה, איזה טוטם ווריור כזה, שאמור להוביל ולתת מורל לאנשים שסביבו, אז הגיעו מעין ולקריז מהשבט שלו כדי ללוות אותו לשלב הבא, כי הוא מת מוות של כבוד בהקריב את עצמו להגן על שאר החבורה.
מעולה.
אני נזכרתי עכשיו בקמפיין דלטה גרין שבו שיחקתי לפני, זה היה לפני כל כך הרבה שנים שהטקסט שאני עומד לספר עליו נכתב לא בפייסבוק, עוד לא היה פייסבוק אז, זה היה בפורומים הכחולים אם שמעתם עליהם, שזה היה פורומים שהיו פעם. אי שם, באתר של העמותה, והייתה דמות שהיא הייתה דמות ראשית בקמפיין, ואז כשהיא מתה אמרנו אוקיי, אז כי זה דלטה גרין, מתים שם, אז אמרנו אוקיי, אז בואו נעצור פה, אבל אני רציתי לדעת מה קורה עם הדמות שלי, אני שיחקתי איזשהו סוכן בסוכנות כזו או אחרת, שמתברר שלא יודע, נחטף על ידי סוג של חייזרים שעשו בכל מיני ניסויים, והוא גילה לאט לאט כל מיני כוחות שהיו לו, ואז פתאום הקמפיין נגמר, ואני שאלתי את המנחה, כאילו המנחה אמר לי, אני אספר לך מה חשבתי לעשות, תזכיר לי מתישהו, והזכרתי לו, והוא אמר, אתה צודק, אני חייב לך, ואז הוא הלך לפורום וכתב הודעה שכל מה שאני זוכר ממנה זה את הכותרת, מותו של סוכן. הוא דווקא לא מת במהלך הסיפור, אבל אבל זה מה שאני זוכר. עצוב מאוד. דלטה גרין.
טוב חברים, לדעתי אנחנו מיצינו את הנושא הזה מכל כיוון אפשרי. לא נותר דבר לומר על זה. אם אתם חושבים שמשהו חסר פה, אתם כנראה טועים. אבל אתם יכולים לכתוב לנו על זה, לשאול אותנו, ובאופן כללי להתייחס אלינו, כי זה נעים לנו. אנחנו אוהבים לשמוע שאתם מאזינים לנו ונהנים. חוץ מזה, יש לנו פטריון שהוא נמצא בקישור, שאנחנו נשים אותו. ואם בא לכם לתת לנו בין רבע לחצי דולר בחודש, כדי שאנחנו נוכל להמשיך לעשות את המלאכה הקשה הזאת שאנחנו עושים פה, ולשלם בעיקר את הרבה כסף שאנחנו משלמים בשביל לאחסן את המלאכה הקשה שאנחנו עושים, אז תוכלו לעשות את זה ולתת לנו ואנחנו נשמח.
כן, באופן כללי, מיילים, פייסבוק.
תגובות, אנחנו אוהבים.
דברו איתנו.
ותשאלו אותנו שאלות וכאלה דברים. אז מה אתם אומרים חבר'ה? להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
להתראות בינתיים.
ביי ביי.
יאללה
ביי. ביי ביי.
לא קריטי, כולל המוזיקה המקורית מאת אלעד הן, מופץ ברישיון ניחוס שיתוף זה 4 בינלאומי. נעימת הנושא שלנו, רטרו פיוטר דרטי מאת קווין מקלוד מ-incompetech.com, מופצת ברישיון ניחוס שיתוף זה 3 לא מותאם. תודה רבה לירון וג על הפתיח לפרקליט השחקן. אפשר ליצור איתנו קשר בדואל lokriti.podcast@gmail.com. את לא קריטי יוצרים עמית פלום, איתי חורב, עודד דויץ' ואלעד הן. אני מחליט כי אני עורך ואני אחתוך אותך. או שאני אשאיר את שנינו. תגיד עוד משהו. אני עוד מקליט, אני עוד לא עצרתי.